שבת הזאת, שבת שלפני פסח, ויוצאת כמו שהיה בזמן יציאת מצרים. זמן יציאת מצרים, גמרא אומרת, פסח שבו יצאו אבותינו ממצרים בחמישי בשבת היה, כמו השנה. ואז בשבת, בשבת אמר להם, בעשור לחודש הזה משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח. ולמה בעשור? המדרש אומר, כתיב כאן בעשור, זה בעשור לחודש תשרי, זה החודש השביעי שהוא יום הכיפורים שמכפר על העוונות. כתוב פה בניסן, גם כן בעשור, זה החודש הוא חודש ניסן, בא לומר, זה בא לכפר, גם חודש ניסן מכפר על מה שעבדו עבודה זרה. וידוע ששלושה דברים שאומרים בפסח, רבן גמליאל אומר, משנה במסכת פסחים, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. ואלו הן, פסח, מצה ומרור. זה גם כנגד שלושה חגים, שהם סוכות, שבועות ופסח. אז יש לנו פסח, זה קורבן פסח כנגד חג הפסח. מצה, כמו שהמצה היא שמורה והיא טהורה ואין בה שום תערובת של חמץ, ככה זה חג השבועות, זה כנגד התורה הקדושה שאנחנו באים ולומדים אותה, והיא תורה שהיא נקראת צם חיים. מרור זה כנגד סוכות. למה מרור כנגד סוכות? הרי שאנחנו שבנו בתשובה והורדנו דמעות בכל הימים של התשובה, סליחות ועשרת ימי תשובה בתענית של יום הכיפורים, אז באים לחג הסוכות, נכנסים בזה, נהיה קורחן ואוכלן בבת אחת לקיים מה שנאמר. אז אם כן, אנחנו השנה ברוך השם, שבת הזאת אנחנו מתכוננים אליה. הכל לא טוב. תעלה, תעלה, זה משהו. אולי הטון לא בסדר. אז השבת, אנחנו מתכוננים לשבת הזאת כדי לעשות מה שצריך לעשות לכבוד חג הפסח, בזה אנחנו זוכים להגיע לאן שלהגיע. אז נקרא את ההפטרה, ההפטרה במלאכי. זו ההפטרה האחרונה בסוף ספר מלאכי. וערב על אדוני מנחת יהודה וירושלים, נו, כמי העולם וכשנים קדמוניות, רק שלא יצא נשמתו באמצע.
אני חדש כבר, חדש.
לא, תעמוד לידו קצת, תעמוד קצת. תביא אותו, אני אחזיר אותו בתשובה. ברוך אתה אדוני, מלך העולם, שהכל נהיה ולא. אז ההפטרה, עשית לו הנשמה, ברוך השם. כן, כל הנשמה תעלה ליה. ההפטרה בסוף ספר מלאכי, מלאכי היה אחרון הנביאים, הרי הנביא מלאכי היה בזמן בית ראשון, והיה בחורבן 70 שנה בבבל, וחזרו לירושלים, הוא יעיד על מקום המזבח. היו שלושה נביאים שנשארו בחיים, חגי, זכריה ומלאכי, הם מאנשי כנסת הגדולה, אלה שלושה. אז הוא הנביא מלאכי, הוא אחרון הנביאים. לכן הוא מתנבא כאן על מה שיהיה לעתיד לבוא. הוא אומר לנו, וערב על אדוני מנחת יהודה וירושלים, כי מהעולם וכשנים קדמוניות, וקרבתי עליכם למשפט, והייתי עד ממהר במחשפים ובמנעפים, בנשבעים לשקר, ועושקי שכר שכיר על מנה ויתום, מתי גר ולא יראוני, אמר אדוני צבאות, כי אני אדוני לא שניתי, ואתם בני יעקב לא חיליתם. הוא אומר לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יהיה שמח וערב, כמו שהאדם בסוף היום, הערב, למה שמו ערב? לשון ערבות, דבר מתוק, דבר טעים. אחרי שעבד כל היום והצליח היום לעשות מה שעשה, אז האדם יש לו סיפוק רוחני בערב, ואז הוא מרגיש מרגוע, הולך לביתו, רוחץ פניו, ידיו ורגליו, אוכל את הארוחה שלו. בזמן הראשונים מה היו אוכלים? לחם ומעט ירקות, וזה היה בשבילו כסעודת שלמה בשעתו, שמחה גדולה. והולך לישון סס ושמח, שקט ושלם, חלומותיו מיושבים עליו, הכל כמו שצריך. ואחרי זה קם בבוקר יום חדש, אומר כביכול הקדוש ברוך הוא בסוף הדורות, עכשיו הגיע הזמן שישמח השם במה שהוא עשה. הוא רואה אותנו עם ישראל שכל כך תורחים בשבילו, קיימים את מצוותיו, תראה חג הפסח. תורה הזהירה אותנו, בא לראה ובא למצא, וחכמים כמה תילי תילים של הלכות כתבו, חפשים אחרי החמץ, בחורים ובסדקים, קונים נרות, ואחרי שמנקים את הבית שבע פעמים, ואל תיכנס הביתה, תוציא את הנעליים, ואתה לא יודע איפה, במקום המקרר יש שם שולחן, במקום השולחן יש שם טוסט, והכל הפוך, הכל שבור, הכל מפורק, כל הבית על גלגלים, כבר חודש שלם. והאדם מקבל הכל באהבה, כמו שכל הספרים כותבים, שבימים האלה היו יושבים לאכול בין תנור וקיריים. יענו איפה, באיזה פינה, הוא מחפש לו איפה להשיב את נפשו, והכל האדם שמח על הכל, מקבל את הכל באהבה, ובא לקראת חג הפסח, סס ושמח. ככה גם אנחנו כעת, זה כמו גלות. אנחנו בגלות, והקדוש ברוך הוא ישמח, עתיד לשמוח במעשיו. לכן אמר וערבד השם מנחת יהודה בירושלים כמי העולם. מה זה מי העולם? הגמרא אומרת כי זמן האבות. זמן האבות לא הצטרבו בתורה, לא היו חייבים, והם עשו הכל בהתנדבות. אברהם, יצחק ויעקב, כמה תורה, כמה מצוות, כמה חסדים עשו עם הקדוש ברוך הוא, הכל בשמחה רבה וכשנים קדמוניות. אבל אז יעשה משפט עם הרשעים, כמו שעתיד להיות בזמן גוג ומגוג. אז קרבתי עליכם למשפט, והייתי עד ממהר במחשפים, במנעפים, בנשבעים לשקר, בעושקי שכר שכיר, וכו' וכו' וכו'. ומה אומר הנביא? וערב על השם, נקרא לכם מה הגמרא אומרת על זה. וערב על השם, כימי משה שנאמר בו, ותצא אש מלפני השם, ותאכל את העולה. אומרת הגמרא, מה זה כימי העולם? בזמן שפעם ראשונה נצטבו על הקורבנות, כמו שקראנו, נקרא את זה השבת, וגם יש שבת שמיני, יצאה אש מהשמיים, וירדה על המזבח, ואכלה את הקורבן, וירא כל העם, וירונו, ויפלו על פניהם. ראו שהנה הקורבן התקבל לרצון, ירדה אש, כמו גם בזמן אליהו הנביא, לא ככה עשה, אמר, ענני השם, ענני. ענני שתרד אש מהשמיים, ענני שלא יאמרו מעשה כשפים עשה. וככה כל העם צעקו ואמרו, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. וכשנים קדמוניות, מה זה שנים קדמוניות? למה כפל? בזמן שלמה המלך. מה היה בזמן שלמה? כאשר שלמה המלך בנה את בית המקדש שבע שנים. אחרי שבע שנים, אותם שבע שנים הגמרא אומרת, לא אכל בשר ולא שתה יין, כל אותם שנים. ביום שחנך בית המקדש עמד והתפלל ליד המזבח, והתפלל והתפלל, וכל ישראל שמעו אותו. זה שאנחנו אומרים בסליחות, החמנה התקרלן צלותה דשלמה מלכה. וכחלותו, כך כתוב הפסוק שם, שסיים את התפילה, פרס כפיו אל השמיים, וכל ישראל רואים ברדת האש. ראו איך שהאש יורדת מהשמיים, יורדת, 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 ואוחזת בקורבן. אז הייתה שמחה גדולה. אומר כך יהיה לעתיד לבוא, שאנחנו נזכה לראות את האש יורדת מהשמיים, ומקבלת את הקורבן שנקריב בבית המקדש. רבי אומר כמי עולם, כמי נוח, שנאמר כמי נוח זאת לי. שנים קדמוניות בימי הבל שלא הייתה עבודה זרה בעולם. רבי יוחנן כאבא מטריה יקרה בכה, אמר עבד שרבו קרבו לדין ומעיד בו תקנה יש לו. הקדוש ברוך הוא אומר וקרבתי עליכם למשפט לעתיד לבוא, אומר הקדוש ברוך הוא, זה, מזה צריך לפחד. כתוב, הגמרא אומרת שכל הנביאים והחכמים היו מתייראים מיום הדין הגדול, כמו שאומר בסוף ההפטרה, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, ואפילו המתים עד היום מפחדים מהיום הזה, כי הם לא יודעים, אפילו שהם מסרו כבר דין וחשבון על מה שהם עשו, אבל יש עוד דין וחשבון נוסף אחרון, שזה צריך להיות באחרית הימים. מה זה באחרית הימים? בזמן שיחיו המתים, כל אחד יעמוד וימסור דין וחשבון על מה שהוא עשה. אז הגמרא אומרת שהדין וחשבון הזה זה לא לפני מלך בשר ודם, או שאתה צריך להביא פרקליט ועורך דין וזה אומר ככה וזה אומר ככה, לא ולא, אלא לפני הקדוש ברוך הוא, שהוא הדיין, הוא העד, הוא הבעל דין, הוא התובע, הוא הסניגור, הוא המעיד, הוא הבעל דין. שמת תומר אומרת הגמרא, ומעיד אבני ביתו של האדם, שנאמר כי אבן מקיר תזעק. הלא היום יש מצלמה, מעגל סגור, רואים כל אז, היום תפסו איזה אחד שבא לבנק פעמיים ולא שם, אז ועוד השדרן ברדיו גם אומר מה היה צריך לעשות הגנב, הוא מלמד אותם איך זה בית ספר לגנבים, זה כל ישראל, הבנת? הוא אומר למה הגנב לא הסחיסה את הפנים, נכנס לבנק והמצלמות קלטו אותו והמשטרה תפסה אותו. זאת ועוד, הפתק שהוא נתן לפקידה והיא כולה רעדה, כולה מסכנה, הוא היה עם התביעות אצבע שלו, אני היה צריך לשים כפפות, יענו תשמעו הגנבים ותיזהרו, בפעם הבאה תבואו עם כפפות ועם מסכות, נעשה פורים בערב פסח ביחד. אז זה אומר שמה לא צריך עדויות, הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא הדיין, הוא העד. שאלו, הרי הזוהר הקדוש כותב שאם אדם לא הלכם בשעת הלוויה הוא הולך לבית הקברות, לפי הזוהר טוב שיחסה את המצח. למה? כל העוונות שעשה האדם כתובים על המצח שלו, ואז בשעת הלוויה השם ישמור, השטן מקטרג באותה שעה, ובפרט אם יש שם אנשים. לכן צריך תמיד בלוויה לבקש מאנשים, לא יבוא ולא יהיה, שהם תלכנה בסוף, כי כל גבר שנפגש איתם באותה שעה, אם יש עליו עוון, השטן בא מסמן אותו, עושה וי על המצח שלו, והוא אחר כך מטפל בו, יש לו זמן. והזוהר אומר, כל הצרות שיש בעולם, כל התאונות והחבלות, הכל מזה, זה מתחיל משם. לכן צריך להיזהר. רבי ישמעאל אמר, ככה אמר לו השטן, היה חבר שלו, אמר לו, תדע, אף פעם אל תעמוד מול אנשים בשעת לוויה שחוזרות מן המת, פני שאני מרקד ביניהם וחרב שלופה בידו. אז השם ישמור. לכן צריך זהירות. אז הזוהר שם כותב, פרשת ויקהל, שחסה את המצח שלו ולא יצרעה לבעלי הדין. יקשו המפרשים, מה חסה את המצח? מה, וכי למעלה גם, אז נעלה למעלה, כל אחד יצווה בצבא שישימו לו איזה מטלית על המצח, ואז הוא יעלה למעלה לבית דין של מעלה ולא יראו. אומר לו, אצל הקדוש ברוך הוא לא צריך, הוא יודע הכל. אבל בשביל השטן, אם המצח מחוסה, לא יכול לראות. אבל אצל הקדוש ברוך הוא הדיין, הוא העד, הוא הבעל דין. איתו אין משחקים, אין כל מיני תחבולות. לכן אמר, תדע, יש עבד שאדונו רבו, יש לו איתו משפט, יש לו איתו, יכול להגיד שאני, יש לי תקנה, אני יכול להינצל, לכן אין מה לעשות, אלא צריך לשוב בתשובה עכשיו. ואיך? אמר רבי חנינא בר פפא, כל העושה דבר ומתחרט בו, מוחלים לו מיד, שנאמר ולא יראוני. מה הוא אומר כאן בהפטרה? וקרבתי עליכם למשפט, והייתי עד ממהר, אומר לזכור, אני בעצמי מעיד על המחשפים, המנעפים, הנשבעים לשקר ולא, ועוסקי שכר שכיר, אלמנה ויתום ומתי גר, ולא יראוני. זה חצוף שבא, עושה את כל התועבות ובא לבית הכנסת ועוד אומר לקדוש ברוך הוא, אני צדיק, אני עשיתי מצוות, אני תרמתי, אני קניתי פתיחת האחד, אני עליתי עלייה, עכשיו תן לי. זה אין לו תקנה, זה מסכן. אבל אם אדם מודה ומתוודה ועומד מול הקדוש ברוך הוא ואומר לו אני מתבייש במה שעשיתי ואני מודה ומתוודה לפניך שאין אנחנו כן תקנו לו בבידוי לומר שאין אנחנו עושה פנים וכשעורף לומר לפניך צדיקים אנחנו ולא חטאנו אבל חטאנו עבינו פשענו שאתה אומר את זה נמחלים לך כל עוונותיך זה מה שהגמרא אומרת מאיפה למדו מכאן אמר ולא יראוני מי שלא מפחד מהחטאים שעשה זה באמת מצבו קשה מאוד אבל אדם שעשה חטאים הוא מתבייש בהם הקדוש ברוך הוא מוחל לו מיד לכן אמר כי אני הפסוק שאחריו כי אני אדוני לא שניתי ואתם בני יעקב לא חיליתם מה זה לא שניתי הגמרא אומרת אני לא השתניתי אומר אתם רואים שאין גשם אתם רואים שמצב לא טוב זה בגלל עצמכם אני אומר על עצמי אנחנו לא בסדר המעשים שלנו לא טובים אז זה ראי אומר הקדוש ברוך הוא אני לא השתניתי אני יש לי צינורות של שפע יש לי לתת לכם הכל הטוב מחכה לכם הכל המשיח מחכה הכל רק נהיה טובים נקבל אז לא שהוא משתנר פעם ממידת הדין למידת הרחמים ממידת הרחמים ממידת הדין לא אנחנו משנים את המידות לכן אמר אני השם לא שניתי מאיפה ראיה אומר את הגמרא ואתם בני יעקב לא חיליתם זה שאתה רואה שעם ישראל חי ולא עבד איך יכול להיות 2490 שנות גלות אנחנו מבית ראשון תלכו אחורה תראו ספר יהושע ספר שופטים לא היה שקט אפילו 40 יום זה היה כל הזמן מלחמות מריבות נלך עוד אחורה מזמן משה רבנו במדבר מה היה כל פרשה אתה קורא כמה תיקים היה שם אחרי זה דרך אחורה מזמן אברהם אבינו אותו זרקו לכבשן האש יצחק אבינו פלישתים כל הזמן כל בור שהיה חופר מים סתמו פלישתים וימלאו מעפר יעקב אבינו לא נחתי לא שקעתי לא שלפתי לו ולא שלפתי לעבור רוגז ועוד אבות כל הזמן סבלו אבותינו סבלו לא זה אבל עמדו ונשארו בחיים אז זה סימן שהקדוש ברוך הוא לא שינה את החלטתו חס ושלום נגד עם ישראל לכן אמר אני השם לא שניתי ועוד מה זה אני השם לא שניתי תשמע מה הוא אומר עתידה כנסת ישראל לומר לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם איני יודעת מי קלקל במי ומי שינה במי אם קלקלו ישראל כשהוא אומר ויגידו שמיים צדקו ואומר ישראל קלקלו המקום לא שינה זאת אומרת לעתיד לבוא יראה לנו הקדוש ברוך הוא שכל מה שהוא עשה איתנו הכל בצדק ומשפט אפילו אתה רואה תינוק בן יומו סובל יש טעם לדבר כתב הרב חידה עליו השלום בספרו שם הגדולים היה אחד מגדולי הרבנים הגדולים שהיה באיטליה לפני 350 שנה רבינו יהודה אריה דה מודנה 17 שפות היה יודע היה בקי בכל השבע חוכמות רופא רואה את הבן אדם אומר בדיוק מה הוא סובל כל האיברים הפנימיים שלו מה יש להם ואיזה תרופה לא רק רופא שיודע היום זה כל אחד מחלקה אחרת יש רנטגן יש PBC יש DDD יש לא יודע מה שם הוא נותן לו את התרופה במקום כמו הרמב״ם ככה היה איש חכם ונבון וחיבר כמה וכמה ספרים והוא מסכן היה בעל איסורים קשים ומרים היה לו בר מינן שלא תדעו בן אחד שהשתמד בן אחד השם ישמור שלח יד בנפשו אשתו נטרפה דעתה עליה מהצרות והוא היה מלא איסורים והיה יושב לומד תורה אחרי זה אמר הכל אני והיה גם יודע הקבלה אבל לא האמין בתורת הגלגול אמר מה זה גלגול? כל אחד יש בחטאו יומתו מה פתאום בן אדם סובל בשביל הגלגול הקודם אבל הקדוש ברוך הוא יש לו דרכים איך להראות לאדם כותב הגאון חידה היה לו שכנה שנולד לתינוק התינוק הזה לא עליכם היה חולה מיום לידתו אז היא הייתה פונה אליו מדי פעם היה בא נותן לו איזה תרופה מטפל בו גדל התינוק הזה, הגיע לגיל 3 חודשים. לילה אחת בבהלה רצה אצל השכן רבי יהודה אריה דמודנה, אמרה לו, תעשה טובה למען השם, הילד כבר יוצא ממנו הנשמה, הולך למות. רץ מאיר, נכנס תוך החדר של התינוק, היה בעריסה, ראה אותו כחול, כבר די, הולך למות. מיד משך אותו באיזה משחה שהיה לו כל מיני סממנים, כל מיני מי עשבים שמחיים מתים וכתומה, טיפלו התינוק, תינוק זיע, והנה נרגע הילד, ראה ששב הנפשו אליו. לפתע עמד התינוק על רגליו, תינוק בן 3 חודשים, ושם ידו על עיניו וצעק ואמר, שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד, נפל ומת. ראה איזה רבי יהודה אריה דמודנה, אמר, עכשיו אני מאמין בתורת הגלגול. מי לימד את הילד הזה להגיד שמע ישראל? איך הוא עמד ואמר? וזה בגללי. שרצו בשמיים, התינוק הזה נגזר עליו מה שנגזר. מי יודע היה איזה אדם שעשה מה שעשה והביא אותו ככה בגלגול. אז אין, שמה בעולם האמת ולעתיד לבוא, זה מה שאומר. אנחנו נראה בעיניים שכל צער וצער שהיה לאדם, הכל בצדק ובמשפט. זכו אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. וכי האדם תמיד צריך להודות לשם על כל מה שעושה איתו. כמו שהגמרא אמרה, בכל מאודיך, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, הווה מודה לו במאוד מאוד. וזה קשה, אבל זה ניסיון. ואדם צריך לעמוד בניסיון. וכן אמר, אני השם לא שניתי, ואתם בני יעקב לא קיליתם. ומה אומר אחרי זה? למימי אבותיכם שרתם מחוקיי ולא שמרתם, שובו אליי ואשובה עליכם, אמר אדוני צבאות, ואמרתם במה נשוב. וכאן הגמרא אומרת שיש ויכוח. הנביא מלאכי אומר, שובו אליי ואשובה עליכם, אתם קודם תשובו ואני אחר כך אשוב עליכם. אבל הנביא ירמיה לא ככה אומר. הנביא ירמיה מה אומר? בסוף מגילת איכה, ירמיה כתב את הספר שלו במגילת איכה, חיבר שני ספרים. מה כתב בסוף מגילת איכה? השיבנו אדוני אליך ונשוב, חדש אמנו כקדם. קודם אתה תשיב אותנו, אתה תשלח לנו מלאך, תשלח לנו מישהו שיזעזע אותנו, יעורר אותנו בתשובה, ואז נעזוב את יצר הרע, נעזוב את החטאים ונשובה. אז הוא אומר לו, שובו אליי. כברה אומרת, אז מה, שני פסוקים סותרים? יש ויכוח בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל, והוויכוח היה באמצעות הנביאים, ככה אומרת הגמרא. ומה יסוד הוויכוח? כל ויכוח יש לו, צריך להיות לו סיבה הלכתית, אין סתם דבר, צריך שיהיה לו תוקף. התוקף ההלכתי הוא זה, הקדוש ברוך הוא כביכול נקרא חתן, אנחנו נקראים הקלה. תראו, עוד מעט מגיע כעת ספירת העומר, עוד שבוע אנחנו כבר בספירת העומר, כמו הלילה של פסח, מחורת הפסח מתחילים לספור העומר, ואז ספירת העומר סופה מגיעים לחג השבועות. שמה סופרים? שמתן תורה. מה יש לחג השבועות? הוא יורד לקדוש ברוך הוא, נתן לנו את התורה. הוא החתן ואנחנו הכלה. כלה סופרת 7 ימים, אנחנו סופרים 7 שבועות, עוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע, כנגד 7 טומאות שיש, שכל טומאה צריכה 7 ימים, כמו טומאת מת, טומאת זבה, טומאת נידה, טומאת מצורע, צרעת בגדים, צרעת בתים וצרעת הגוף בר מינן. 7 מיני טומאות הם, כל טומאה יש לה 7 ימים, כנגד זה 7 שבועות אנחנו סופרים, כך אומר הזוהר. ואז אנחנו באים טהורים, מקבלים את התורה, והוא קידש אותנו על ידי התורה. מה אומרים בחופה? ברוך אתה השם מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. למה אמר חופה וקידושין? צריך לומר על ידי קידושין וחופה. הסדר הוא, מה עושים בחתונה? קודם כל תלת הטבעת, אומר לה, הרי את מקודשת עם הטבעת זו, קוראים את הכתובה ואחר כך מברכים שם הברכות. אז למה פה הפך? אלא שבמתן תורה היה ככה, מתן תורה כפה עליהם הר כגיגית, לקח את ההר והרים אותו באוויר, וכולנו עמדנו תחת הר סיני. אז לא כמו שהם ציירים לך בציורים שהר סיני ורואים שם אנשים מסביב. זה לא ככה היה. היה הר באוויר, ועמדו מתחת להר, והיה כמו כיפה עליהם, כמו חופה שעושים לחתן והכלה. מותחים את הטלית, היום כבר למדו לעשות עמודים במקלות וכל מיני, יש לזה גם משהו, לעשות לכבוד החתן והכלה, לעשות נוי, יופי, יש בזה חשיבות. אבל זה העיקר, זה החופה. ואיפה הקידושים? שנתן לנו את שני לוחות הברית. אז הלוחות הברית ירדו אחר כך. משה רבנו יורד מההר, פעם הראשונה שיבר אותם, פעם שנייה מוריד לנו את הלוחות, זה היה מוצאי יום הכיפורים. בשבועות היינו בחופה. ביום הכיפורים קיבלנו את הקידושין, זה היה השני לוחות הברית. לכן אומרים, ברוך אתה השם, מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. אז זה קודם חופה, אחרי זה קידושין. אז אומר, עכשיו איפה היינו אנחנו בפסוק, שובו אליי ואשובה עליכם. אמרה אומרת, שלא יפה שהכלה תלך לבקש מהחתן שיתחתן איתה. ולא ההורים שלה יבקשו מההורים של החתן, אלא צריך להיות הפוך, שהחתן ילך וישלח את ההורים שלו אצל משפחת הכלה ויגיד להם, אני רוצה את ביתכם. וההורים יגידו, אנחנו רוצים את הבת שלכם לבן שלנו. כך צריך להיות. ולמה? גמרא אומרת שהיה, אם לא היינו עושים חטאים, כל אחד מאיתנו שהיה נולד, הייתה נולדת איתו בת זוגו, והיה מותר להתחתן אח ואחות, זה בת זוגו. ואיפה ראיה? השבטים, עם מי הם התחתנו? מי היו אנשים שלהם? כל אחד נולדה איתו תאומה, התחתן איתה. קין לאבל, כל אחד נולדה איתו תאומה, התחתן איתה. עד מתן תורה היו נישאים אח ואחות. מה היה אסור? מה זה גילוי עריות שבעה מצוות בני נוח? אישה נשואה, רק היא הייתה אסורה. וכן כמובן אמא ובת, זה ודאי. אבל אחות מותרת. אדרבה, היו לוקחים את האחות. הוא היה לוקח בת אחותו, בת אחיו, בת דודתו. אם אין לו אחות, אז בת דודו הייתה קרובה, היא הראשונה. ולמה? היה התאמה הכי טובה יכולה להיות. אז היום, וזה נכון, היום הרופאים אומרים שזה לא טוב, יכול לצאת ילדים פגומים שמשמור, עם בעלי מום, כי הגנים יש נוגדנים. למה פעם זה לא היה ככה? תראו דורות שלפנינו, ההורים שלי היו בני דודות, שתי הסבתות שלי היו אחיות, בשמונה דורות היו כולם קרובים. למה זה ככה? אז כתוב בספרים, הם היו מתחתנים לשם שמיים, לא היה להם שום מטרה בנישואים, לא מסתכלים על כל מיני שטויות וצעצועים ועניינים חיצוניים. עכשיו תן לו רצון לקיים מצוות הבורא לשאת אישה, אז לא היה נפגע, לוקח אישה מקרובותה, בת אחי, בת אחותו, בת דודתו, ולא ייפגע, יוצאים ילדים כולם בריאים. היום זה לא ככה. היום אנחנו לא ממליצים, שואלים אותנו, אומרים להם לא, או שעשו בדיקות דם, זה משהו אחר. לפעמים עושים בדיקות דם לדעת אם יש נוגדנים, אם זה מתאים, לא מתאים, שמשמור. כי יכול להיות הרבה פעמים שיש הגנים, יש 50%, 50%, אז יוצאים ילדים, שמשמור. אז אם כן יוצא שזה היה, ככה היה הנישואין. בהתחלה היה נולדת איתו בת זוגתו והכל בסדר. שחטא האדם נגזר שהוא עכשיו יותר מזה, הייתה נולדת יחד איתו. אז באותו בטן היו גדלים יחד, כבר מכירים שם, יוצאים ביחד. זמן שעה. שתאמה מלאה ואין שום ניגודים ביניהם. מרגע שחטא האדם נגזר שהאיש ייוולד פה והאישה תיוולד שם. אז בלמה זה? בגלל החטאים שלו. אז כל אחד מאיתנו נושא איתו עוונות עוד מגלגולים קודמים, יש פה חובות, ולכן הוא לא מוצא את בת זוגו כי יש לו חטאים. אז הוא, הגמרא אומרת, משל לבעל אבדה. אדם היה לו איזה מרגלית, היה לו איזה ממון רב, נפל, נאבד. מי מחזר אחרי מי? האבדה מחזרת אחרי בעליה? לא. הווה אומר, הבעל האבדה מחזר אחרי אבדתו. אז כל אחד מאיתנו, רווק, שיש רווק, זה העבדה שלו, הוא צריך למצוא אותה. אז מי צריך לחפש? הגבר צריך לחפש את האישה, הוא מחזר אחריה, ולא היא תחזר אחריו. וגם הבעלי חיים זה ככה. אתה תראה איך היונה, התרנגול, הגמרא מספרת על התרנגולים, אין כמותם חנפנים. יענו כלי התקשורת של היום צריכים ללמוד מהנכד של התרנגול איך. הוא הולך מקרקר סביבה ואומר לה תתחתני איתו, והוא לא תגיד, יש לו רק 30 נשים יש לו לתרנגול. אתה תראה להקת תרנגולים, זה לא אלה שיש היום בלולים, זה מפלסטיק, זה לא תרנגולים בכלל. דבר תרנגולים בלדים אמיתיים, תלך לבר, למדברות, לאזורים הטבעיים, תרנגולים הצבעוניים האלה. כמה הוא צבעוני? יותר רע מסורם, אוי לא מי שיתעסק איתו. ואם יראה זכר באזור, ילך יקה בו מכת חרב והרג ואבדן. אז הוא אוסף לו 20, 30 נשים דהקה, והוא הולך קוקורק, קוקולה מחרם. ואז הוא הולך, אומר לה, אני אבנה לך ארמון מזהב, ואני אעשה לך כך. הגמרא אומרת, אז היא מסכימה, אחרי שתחתנה היא תורה, איזה ארמון, איזה בטיח אספר, מה כלום? ואיזה מקום, איזה צריף דל מאחורי הצריף, מלא דולף שם, אומרת לו, איפה הארמון? אומר לה, בחיית הקרבולת שלי, אם היה לי, הייתי קונה לך, רק לא, לקחו לי הכסף, שר האוצר החדש, לא מכיר אותי, אני לא מרשימה אצלו. נשבע בקרבולת שלו, לכן הוא עושה עם הקרבולת, שאני, אם היה לי, הייתי נותן לך. אז הגמרא אומרת שמזה אדם ילבד גם שיתייחס לאישה, ייתן לה קצת מתנות ויגיד לה לפחות מילים יפות, עצם ההתייחסות זה כבר משהו. אז אומר הדרך שהגבר הולך אחרי האישה ולא האישה אחרי הגבר. עכשיו יש ויכוח, הקדוש ברוך הוא כביכול נקרא הגבר, הוא בעל הבית, אנחנו האישה מנהלים את הבית, ציווה אותנו מצוות. עכשיו הוא, אנחנו עכשיו מנותקים כאילו, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, שיבנו השם אליך ונשובה, הגבר צריך לבוא אצל האישה, אנחנו האישה. הוא אומר לו, שובו אליי ואשובה אליכם. למה? על סמך מה? תראו אצל האבות הקדושים, הגמרא אומרת שלושה הזדווגו להם זיווגם על הבאר. איפה מצאו את הבת זוג? ליד המים. תראה, יצחק אבינו עליו השלום שלח את אביו, אברהם שלח את עזר, הנה אנוכי ניצב על עין המים, ובנות אנשי העיר רצאות לשאוב, והיה נערה אשר אומר אליה, התינה חדך ואשתה, ואמרה שתה וגם גמליך אשכה, אותה הוכחת לאדוני. אז הוא הלך על המים, והנה רבקה יוצאת. אבל מי הלך למי? יצחק, או לא יצחק, אבל הוא שלח את השליח. ואחר כך, אבל, והיה מקרה הזה כאן הפוך, המקרה הוא הפוך, למה? הוא לקח אותה, שם אותה על הגמל, ונסעו והגיעו לבית של יצחק, והביאה יצחק אוהל השרה אמו, אז היא באה אצל זיווגו. אז הקדוש ברוך הוא אומר, תראו, אצל יצחק אביכם, רבקה באה, אז גם אתם צריכים לבוא אליי. שובו אליי, זו ההפטרה שלנו, שובו אליי ואשובה לכם. אבל אנחנו אומרים לו, לא, לבנו של העולם, יש לנו עוד שתי עובדות שמכריחות אחרת. יש לנו הוכחות. הבא אחריו יעקב אבינו, יעקב אבינו עליו השלום, הוא מעצמו. וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם, וירא והנה באר בשדה, והנה שלושה עדרי צאן רובצים עליה, כי מבאר ישקו העדרים, והאבן גדולה על פי הבאר. ואז הוא מדבר עם הרועים, מדברים, עודנו מדבר עמם, ורחל באה, ורחל ממנו עליה השלום. איי, צדקת, פלל עלינו בשמיים. אשר לאביה מיד יעקב, ויגד יעקב לרחל, כי אחי אביה הוא, כי בן רבקה הוא, וישק יעקב לרחל, וישא את קולו ויאב, כי הוא בכה שהוא ידע שהיא לא תקבר איתו, על זה הוא בכה. הוא ידע למה היא לא תקבר איתו, כי אנחנו בגלות, ולמה היא נקברה על הדרך, כדי שאנחנו נעבור בקבר של רחל, נפקה שם, נפלל, והתפלל עלינו. אז על זה הוא בכה. אז מי הלך? יעקב הלך ומצא את רחל. ואומרים לו ריבונו של עולם, ואל תגיד שזה אחד מול אחד, יש לנו עוד אחד, זה שתיים נגד אחד. משה רבנו, הוא יבוא השלישי ויכריע ביניהם. בא משה, גם כן פרשת שמות כתוב, והיה רואה את צאן יתרו, והגיע לשם ובא לבאר, והוא הרועים ויגרשום, ויקום משה ויושיען, ויסק את הצון, ואז מיד, ובאו, מה זה מיד? אמרו, איש מצרי, צילנו מיד הרועים, וגם דלות דל, למה זה עזבתן את האיש? כי אין לו ויוכל לחם. הוא יתרום, דבר איתם ברמז, זה לא יפה להגיד, היינו לוקחים אותו לחתן, לחם זה אישה נקד לחם, כי אם הלחם אז הוא אוכל. ואז מיד קרא לו, עשה לו סעודה, אמר לו, שמע, הבת שלי, לך, נתן לו את ציפורה ואיתו לו לאישה, אז הנה משה הגיע. אז שתי זה, אומר הקדוש ברוך הוא, בסדר, אתם צודקים, בסוף אני אבוא עליכם. שיבנו השם אליך ונושע. ואיך אנחנו יודעים שככה הלכה? אומר, בשוב השם שבות עמו, אומר דוד המלך בתהילים, אני יודע שיש ויכוח בין הקדוש ברוך הוא לישראל, אבל בשוב השם שבות עמו, הוא יבוא וישיב אותנו, יגל יעקב, ישמח ישראל, למה הלכה כמו יעקב אבינו? וממילא גם משה רבנו הבא אחריו, ולא כמו יצחק, שרבקה באה אצל יצחק, אלא הקדוש ברוך הוא יבוא אלינו והוא ישיב אותנו. לכן הוא אומר לנו, שובו אליי ואשובה עליכם, אבל צריך שיהיה פתח קטן, כפיחודו של מחט, ככה אמר הזוהר, אמר הקדוש ברוך הוא, פתחו לי פתח כפיחודו של מחט, ואני אפתח לכם כפתחו של אולם. אז אנחנו צריכים לעשות פתח, ואז בזה הכל יבוא על מקומו בשלום. ומה הוא מדבר? בואו נראה מה המסר המרכזי של ההפטרה שלנו, זה תרומות ומעשרות, וגם מעשר כספים. ולכן צריך לדעת, אני אומר באופן כללי, לא נכנס כעת לפרטים. עכשיו אנחנו השנה, כבר עברה השמיטה. היום, נכון להיום, כל הירקות שיש בשוק, הם כבר ירקות חדשות, חייבות ומעשרות. כמובן מה שגידול הארץ. מה שגידול חול, יבוא חול, או גידול נוכרים, זה פטור ממעשר. אבל בינתיים כל הירקות, חוץ מהפירות, עד שיגיעו הפירות החדשות. בינתיים אין עדיין פירות, עד שיגיע השסק הוא מגיע הראשון, אחר כך מגיעים הפרסקים, ענבים חדשים, כל אלה יבולים חדשים, צריכים תרומה ומעשר. ולכן אדם כדאי שיזהר לעשות את הסדר, יקרא אותו, יש בסידור. יקרא אותו, לפעמים יש בבית הכנסת הפסקה, או מוכרים עליות, תחת האחד, בינתיים אתה תגיד, מה שיש לי בבית, יותר מאחד ממאה תקרא את הסדר, בלי ברכה אפילו. למה? הרבה פעמים לא עושים מעשר כמו שצריך, והשם ישמור, כגמרא אומרת, מי שאוכל בלי תרומות ומעשרות חייב בר מינן מיתה בידי שמיים. וכן חלה, וכן אדם קונה מאפה, זה תדעו קבוע, אדם קונה איזה מאפה שיהיה, פתח את החבילה ופלים, קרקרים, אובלטים, עוגה, לחם, חלה לשבת, פירור קטן, נפל. אתה לא צריך לשבור את החלה. יצא פירור קטן, תיקח, תגיד, הרי זו חלה, תסרוק את זה הצידה. למה שלא יהיה יאכל חס ושלום בלי הפרשת חלה. הרבה פעמים תדעו במאפיות, לא מפרשים חלה. מלכם בפירוש. גם המצות. המצות היום בבתי החרושת, אני כשהלכנו לאפות המצות האלה שיש בחוץ, מצות מכונה, גם מצות יד, הן מופרשות. העמדנו משגיח מיוחד ליד המקום שעושים עיסה. כל 70 שניות, זאת אומרת דקה ו-10 שניות, יש עיסה חדשה. אתה מפספס עיסה אחת, אז אתה מכשיל אנשים בלאכול בלי הפרשת חלה. זה חמור מאוד. וזה צריך להפריש חלה, מפרישים חלה איך שזה יוצא, פירור אחד, הוא מברך פעם ראשונה ביום, מברך, ועל כל העיסות. הם מה עושים היום ברבנות? אני לא אומר כולם, אבל אני אומר לכם מה התקן היום. וההוראות האלה, אני לא יודע מאיפה המציאו אותם. הוציאו שולחן ערוך חדש. שם יש שלט, כותב, הרי אני מפריש חלה, ואני מתנה שהחלה הזאת שאני מפריש, על כל החלות, על כל העיסות שיהיה במשך היום. אז בוא תדע מה אברהם אבינו היה עושה חלה פעם אחת, בשביל כל העיסות שלנו, והיינו פטורים ממצוות חלה. מה אתה עושה? תחבולות ורמאויות. אז למה עושה? איפה מצוות חלה? ביטלת מצוות חלה. איך זה מועיל? דבר שעדיין לא בא לעולם, עוד לא התחייב. הרי מתי זה חייב? ברגע שנהיה עיסה. אז הם עושים את זה בשביל שאם שכח, למה שישכח? תשים מישהו. שואל אותי היום, אומר הרב, אם יישאר לי לחם, מה אני עושה איתו? מותר לי לשים אותו בשקית ולתלות אותו ליד הצפרדע. איזה צפרדע? אמרתי לו, קינים, ערוב, דבר. אומר לא, של העירייה, יש המחל הזה של האשפה. אמרתי לו לא, ממחר תקנה חצי כמות לחם. כמה אתה קונה כל יום? ארבע לחמניות, תקנה רק שתיים. אומר מה? אמרתי לו ככה, ולא יישאר לך. למה מראש אתה מזמין עבירות? אז אתה מבין, הוא מחפש שאני אתן לו איזה הכשר, ואותי יביא אחר כך לבית דין של מעלה, כשהוא יתבע אותו לדין, נגיד אני הייתי אחראי עליו, מה אתה רוצה ממני? אני אסעיר לעזאזל בשבילך? על מה ולמה? תעשה מראש דבר שהוא חלק. הרי הגמרא אומרת שהעוני, כל העניות באה משם, שזורקים פירורים. ואמר רבי במסכת חולין, אמר אני הייתי רואה שהייתי ילד בבית המדרש, היינו מסיימים את הארוחה, בא אחד התלמידים או הרבנית, אשתו של הרב, מביאה מטאטא ומנטטה את הרצפה. חשבתי שרוצים שיהיה נקי לפני ברכת המזון, לא יפה רצפה מלוכלכת. אחר כך שמעתי מהרב, לא, אמר שאם יש פירורים ודורכים עליהם זה קשה לעניות, נהיים עניים אחר כך. אז הנה גמרא מפורשת, ועוד בכמה מקומות הגמרא חוזרת על זה. אז למה לזרוק לחם? למה לזרוק? למה לאבד? גם כעת מגיע הפסח, אז יש לו מיותר, חמץ מיותר, זורק אותו, תאכל אותו, אל תקנה חדש, עד שתגמור את הישן. יישאר לך, תשמור אותו בארון או בפריזר, בשקית, בתוך שקית, תכתוב עליו חמץ, 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 101 פעמים חמץ, שאף אחד לא יגע בזה, ותמכור את זה לגוי. אבל לזרוק אסור לזרוק, אבל תשחית, יש איסור להוריד, אבל תשחית, מה עם האיסור הזה? הוא מצד אחד רוצה להחמיר כאילו חמץ, וזה חומרה דעתה לידי כולה. מבזה את הלחם, מבזה את ה... אלא ולמה, הפרוסה או הפיתה שנשארה בערב פסח, את זה אנחנו הולכים שורפים כדי לקיים מצוות ביאור חמץ. אבל לא זה מראש הבן אדם יקנה הרבה, ואחר כך יזרוק, ואחר כך ישרוף, זה אסור לעשות, כן. אסור להאבד ממון בידיים. שמרחם. מראה לא סיפרה לנו על רב יהודה בתענית, הגמרא אומרת, שהיה הולך פעם אחת בשוק, הוא היה גדול הדור בדורו, היה זקן שמה חכמים, וראה אנשים זורקים לחם אחד לשני באוויר. אמר, כנראה יש סבא בעולם, זה לחם מיותר. רק אמר את זה, נהיה רעב. השם ישמור, אחרי איזה שבועיים התחילו אנשים לחפש לחם, אין חיטים, אין, התחילו לחפש פת כבר. פת כבר זה לחם של עניים, שיש שם לכלוך ויש שם פסולת, לחם מכיל כל מיני מוץ, תבן שלא לא, לא מנוקה, וגם זה היו עומדים בתור לקנות. אמרו חכמים, מה נעשה? הוציאו אותו החוצה, את הרב הזקן. ראה אנשים, מה זה שם תור? אמרו לו אנשים רעבים, אין לחם. אמר אין להם, בא להוציא את הנעל להתפלל, מיד יצאה בת קול, אמרה לו תעצור, תעצור, תוציא את הנעל השנייה, להחריב את העולם, להחזיר אותו לתוהו ובוהו, והתפלל וחזר השבע בעולם. לכן צריך להיזהר שלא לגרום חס ושלום בזיון ללהם, לכן מצות, לא לזרוק אותם, לא לאבד אותם, כל דבר שהוא, ועוד אם נפל הלהם הגמרא אומרת נשק אותו, שנאמר נשקו בר. בר זה לחם, שני פירושים. הנשק ובר זה הילד שלך, נשק אותו, תוטף אותו, חבק אותו, שמאל דוחה וימין מקרבת. ועוד נשק ובר זה הלחם, אם נפל ברצפה צריך לנשק אותו, אסור לזרוק את הלחם. אז אם כן נחזור לענייננו, יוצא שזה זה הוויכוח בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז אומר לנו הקדוש ברוך הוא, בבקשה תחזרו בתשובה. במה נחזור בתשובה? המעשר והתרומה. במערה הוא אומר, היקבע אדם אלוהים. מה זה היקבע? גוזל, גוזל אלוהים. אפשר לגזול את אלוהים? איך אפשר? אומר הקדוש ברוך הוא, אתם קובעים אותי, ואמרתם במה קבענוך? איפה גזלנו אותך? מה לקחנו ממך? אומר להם, המעשר והתרומה. צריך לדעת שחלק העניים זה שייך לקדוש ברוך הוא. מעשר והתרומה, זה שניהם שייכים לו, לא יתברך שמו. לכן צריך לתת את זה, הוא ציווה אותנו לתת. אז היום אין לנו תרומה, מוציאים כלשהו, זה פותר את הכל. למה? תרומה צריך לאכול אותו הכהן בטהרה, ואין לנו טהרה. אבל מעשר נשאר, מעשר עני, מעשר שני ללוי, אחרי מעשר כספים, אדם מרוויח, אם יש לו חובות, או שהוא מסכן, חי מהיד לפה, והייתה לו איזו עבודה מזדמנת, זה פטור ממעשר. וכן למשל, קיבל קצבת נכות, קיבל קצבת פיצוי על איזו תאונה שקרתה, זה פטור ממעשר. קצבת ילדים, זה ניתן לא בשביל הילדים שלו, להוצאות של הילדים, פטור ממעשר. אבל כסף שהוא הרוויח, סחורה שמחר, או עבודה שעבד, וקיבל עליה שכר, צריך להוציא מעשר. ועל זה הוא מדבר, כל האריכות של ההפטרה כאן, הוא מדבר על זה. ומה הוא אומר? הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, והיא תרף בביתי. מה זה תרף בביתי? תנו לעניים לאכול, שלא יישארו עניים, שיהיו רעבים. אומר הקדוש ברוך הוא, והיא תרף בביתי ובחנוני נא בזאת, אמר אדוני צבאות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה, עד בלי די. מה זה עד בלי די? כמו אומרת שיבלו השפתיים, כלומר יכול להגיד די. כך הרבה שפע יהיה שהאדם כבר לא ירצה עוד, די, יגיד אני שבע, אמנו של עולם, תן לה, מספיק, מספיק. כמו שהיה עם חוני המעגל, זמן חוני המעגל לא היה קשמים. זה היה בתחילת תקופת התנאים, תחילת בית ראשני, בזמן שמעון בן שטח, שהיה נשיא, שמעון בן שטח. אמרו לחוני, חוני אין גשם, עג עוגה ועמד בתוכה. עשה עיגול מאבנים, עמד בפנים. אמר, נשבע אני בשמך הגדול שאינני זז מכאן עד שתרחם על בניך. מיד החלו לרדת קסמים, אבל איזה ככה טפטופים. כמו שאומר החזאי בבית דגן, ממטרים מקומיים. ומעונן חלקית עד מעונן עם ממטרים. אמר, דומני שלא יורדים קסמים רק בשדה להסתיק אותי. לא כך ביקשתי. אלא גשמי טובה ברכה ומדבר. וואו, רעש, סופה, החרמון נסגר, כל כבישי הצפון הוצפו וכל הארץ נהיה מים. והתחיל לרדת בירושלים גשם, אומרת הגמרא, עד שברחו האנשים ועלו להר הבית, כי פחדו שהבתים שלהם עומדים להיות מוצפים. אמרו לו רבנו, תלמידים באו לחוני המעגל, ראינו לך ולא נמות, אנחנו הולכים לגשם מעין גשם, מסתכל לשמיים, אומר מה? סבא אין גשמים יורדים אלא להחריף את העולם? התחלה אמר, רציתי, אני לא כך ביקשתי אלא גשמי בורות שחינו מערות, גשמים שימלאו את הבורות. ירדו גשמים, מלאו כל הבורות וקדימה החוצה, נשפך החוצה. אז מיד פסקו הגשמים, די. שלח לו שמעון בן שטח, אם מלא חוני אתה גוזרני עליך נידוי. איך אתה עושה דבר כזה? אתה מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, אבל מה אני אעשה לך? למה הוא אמר את זה? שלא ילמד כל אחד לעשות ככה. לחוני מותר לו. הוא היה עבד השם באמת, לא היה לו שום עוון. אז הוא יכול לבקש מה שהוא רוצה. מדבר עם הקדוש ברוך הוא חופשי חופשי. אבל אנחנו יכול לדבר איתו. אומר שמעון בן שטח, תיזהרו, אל תדברו כמוהו. הוא כבן המתחתה אל אביו. אומר, אבא, הבא לי אפרסקים, הבא לי שזפים. לא, אבא, אני רוצה אגוזים. מביא לו אגוזים, לא, אני רציתי שוקולדות. אז כל רגע אומר משהו אחר, ונותן לו אבא מה שהוא רוצה, מפנק אותו. אבל אנחנו אסור לנו לעשות כך. אבל איך ראינו? שכך צריך. שגשם, צריך לרדת גשם, גשמי טובה, ברכה ונדבה. אז אומר, לכן אמר, במהרה אתם נערים. מה זה? אמר רבי יהושע, הם גוזרים גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. מקראה, מאיזה פסוק למדנו את זה? אמר עבדה ברעה, ובא מהרה אתם נערים, ואותי אתם קובעים הגוי כולו, איקה הגוי כולו אין, ואילה לה. על כן אמרו חכמים, בן אדם סד את ביתו בסיד, וכרמו וכו'. והביאו את כל המעשר אל בית האוצר. מראה אומרת שככה היה מעשה עם רבי יוחנן. ריש לקיש היה גיסו של רבי יוחנן ונפטר צעיר. הבן שלו הקטן היה למטה מגיל בר מצווה, והיה חכם כמו אבא שלו. והוא נכד של אחותו של רבי יוחנן, בן, כי רבי יוחנן נתן את אחותו לריש לקיש, חזיר אותו בתשובה, נתן לו את אחותו. עכשיו הוא השאיר ילד קטן. שאל אותו רבי יוחנן את הילד הזה, אמר לו, פסוק לי פסוקיך, איזה פסוק למדת היום בבית המדרש? זה פירוש פסוק לי פסוקיך. אמר לי, עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר. מה ענה לו? אמר לי, לפרוס לי מור, מה יעשר תעשר? עשר שתעשר. המשרה לנשויה לקודשה בריחו, מה זה עשר תעשר? אני אצים מעשר ואני אגיד, אני רוצה לראות איפה העושר? אמר לו התינוק, אמר לו כן, הוא יודע בעל פה את כל התנך. אבל לא כתוב, חנון הנה בזאת, בשום דבר אסור לנסות את השם, שכתוב, לא תנסו את השם אלוהיכם. אסור לעשות ניסיונות עם הקדוש ברוך הוא. אבל במעשרות, אתה יכול. אבל מתי יכול? תדעו, אני הרבה אנשים שואלים אותי, מה הנה? בתנאי שהכסף טהור שלו, שהוא באמת עובד אצל בעל הבית בנאמנות, או שהוא בעל הבית והוא משלם לפועלים הכל מה שמגיע להם. הרי מי לנו גדול מהרב משה גלנטי עליו השלום, הרב המגן, הוא היה הסבא של הראשון לציון, הראשון בירושלים. הראשון לציון בירושלים זה הנכד שלו. הסבא זה רבי משה גלנטי הזקן, היה בצפת. והוא, רבי משה גלנטי, היה אחיו רבי אברהם גלנטי, לומד אצל רבנו ארי. והוא שאל אותו יום אחד, מה אתה לומד אצל רבנו ארי? רבנו ארי היה צעיר, בן 36-37, וגם בא מאשכנז, והם כולם ספרדים, ולא הסתדר להם משהו. אמר לו, תדע, הוא גאון גדול, גדול בקבלה, יודע הכל. אמר, אם ככה, סיפר לו רבי אברהם, זה אחיו רבי משה, מה הגדולה של רבנו ארי, שמע את זה, שמע דברי תורה, נבהל, זדעזע. הלך אליו ואמר לו, בבקשה, אני רוצה שתסתכל לי במצח ותאמר לי איזה עוון יש לי שאני צריך לתקן אותו. לא הסכים בהתחלה רבנו ארי, למה הוא זקן ממנו, לא יפה. אבל אתה רוצה להרוג אותי, אתה בדין של צפת, אתה רוצה לזה, מה אתה רוצה ממני? עזוב אותי. אמר לו, לא, אני משביע אותך שזה לשם שמיים ואני רוצה לדעת. שתקל לו במצח, אמר לו, יש לך אבון גזל. מי רבי משה גלנטי, אבי את הדין של צפת, תחיל לבכות. מאיפה גזל? הם אז לא היו מקבלים שכר. מי היה דיין מקבל מזכורת? איפה חכם היה מקבל כסף עבור הלימוד תורה שהוא מלמד? כלום, הכל חינם. עלה, היה לו בית מסחר בבית, מתחת לבית שלו, שהיו מייצרים שם חוטים ועושים אריגים, ומזה היה מתפרנס, מוכר את זה. והיו לו פועלים, וגם פועלות שעובדים אצלו. הלך מהר לעבודה והתחיל לבכות, קרא את כל הפועלים שלו, אמר, אני כמה ביקשתי מכם, אם מישהו חושב, מישהו יודע שאני חייב לו כסף, או אני צריך להוסיף לו, ביקשתי מכם עשרות פעמים, בבקשה, אל תכשילו אותי, אני לא רוצה עוון. אתה שם אישה אחת, שהיא נקשה ואמרה, אני מגיע לי עוד שתי פרוטות, כי אני אתמול עבדתי יותר מכולם, ועשיתי תפוקה יותר, ואני חשבתי שמגיע לי יותר, אבל התבייסתי לבקש. הוא פתח את הארנק, אמרתי, קחו, מי שמגיע לו, יבוא ייקח. היום אני עושה את זה, לא היה ארנק כבר. באה הזאת הצדקת, לקחה שתי פרוטות. למחרת חזר אצל רבנו ארי, הסתכל עליו ואמר לו שתי מילים, נתקע נעבון הגזל. תראה כמה זה חמור. תראו, ספר קו הישר מביא, אומר לי בשם ספר חסידים, אומר שהיה מעשה באחד שגזל את השני. פגש אותו, אמר לו, תראה, לא שגזלת ממני שתי דינרים, על זה אני אריב איתך ועל זה אני אכעס עליך, אלא עכשיו אתה גזלת אותי, אני מחלתי, אבל אתה ואני נצטרך לבוא בגלגול פעם נוספת בגלל השתי דינרים שגזלת ממני, על זה אני לא יכול לסלוח לך. מה אני צריך את הצרות האלה? גנב ממנו, הוא עכשיו יצטרך לבוא הגנב, והנגנב יבוא בגלגול פעם שנייה להחזיר לו. אז אם כן, לכן הם בא להגיד, תיזהר, אז זה מעשר, מתי מעשר מועיל? זה כסף שלו, שהוא עובד בנאמנות, מגיע בזמן לעבודה, ולא עושה כל מיני משחקים, או על חשבון העבודה. אני אגיד לכם את האמת, הרבה פעמים קורה, הוא אומר ברחוב, פתאום בא, הוא עובד אצל החנות, בא, הרב יש לי שאלה, אני עונה לו מהר, לא עכשיו, הוא לא מבין למה לא עכשיו, אז אני צועק עליו, הוא גונב את בעל הבית שלו. באמצע העבודה, הוא בא מדבר עם מישהו, אז מה אם ראית את הרב, אתה רוצה לדבר עם הרב, דברי תורה, מותר לגנוב של דברי תורה? או לפעמים אתה בא לבנק, או בכל מקום אחר, הוא גמר את העבודה, אתה מפטפט עם ההוא שנמצא בעמדה, ותור שלם מסתרך מאחורי, וכולם מחכים, זה גזל. אנשים באים, רואים תור ארוך, מתייאשים, הולכים, אסור. אדם יעשה את העבודה וילך מיד. לא היה על הבא חלפתה עליו השלום, והבא חלקיה. מה עומד על הבא חלקיה? שלום לא היה עונה באמצע העבודה, זה גזל. אמרו לו חכמים שלום, ולא ענה להם. סיים את העבודה, אמר להם שלום. שחזרו הביתה, שאלו אותו, למה לא, שאמרנו לך שלום, לא ענית? אמר, אני שכיר יום. אני כל יום צריך לעבוד אצל בעל הבית. משנה במסכת ברכות, מגיע הזמן קריאת שמע, והוא נמצא בראש הבניין, עובד, או בראש העץ, לא יורד להגיד קריאת שמע. האומנים קורין בראש הנדבך או בראש האילן, מה שאין רשאים לעשות כן בתפילה. לגבי תפילת העמידה הם צריכים לרדת, כי אי אפשר לפלל תפילת עמידה שם, הוא לא יכבד. אבל קריאת שמע אסור לו לרדת, זה גזל. אז תראה כמה יחמירו, שזה היה הכל היה בסדר. אנחנו היום בעוונות, לכן צריך זהירות. זה אומר הוא מרשה לי הדעת כן, מה למה אתה מחפש הדעת כן, מרשה לי, לא מרשה לי, למה תגזול אותו? צריך להיזהר בזה. לכן בא ואמר, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים. ומה אומר אחרי זה? וישרו אתכם כל הגויים, כי תהיו אתם ארץ חפץ, אמר אדוני צבאות. מה זה וישרו אתכם? לעתיד לבוא. אנחנו נהיה הכי טובים מכל האומות, עד שכל האומות יהיה כמו שהיה בזמן שלמה המלך, ירצו לשבח איזה מישהו או ירצו להלל איזה דבר, יגידו הנה תראה את ישראל איך הם נוהגים, תלמדו מהם וישרו אתכם. הגמרא אומרת עתידים לישראל להתקלס מן האומות, כשהמטרונה מתקלסת משכניה אין לה כבוד אלא כשמתקלסת מצרותיה, זוהי כבודה. זאת אומרת, מתי האדם נחשב טוב? לא כשהאוהבים שלא משבחים אותו, זה בסדר, הם אוהבים אותו, יש להם איתו אינטרס, אולי מדבר מתוך אינטרס. מתי? כאשר גם מי ששונא אותו או מי שהיה צר איתו אומר באמת הוא בן אדם נשר. אז זה עם אחד שהוא נגדו אומר שהוא בסדר, זה סימן שהוא צדיק. זה אומר ככה יהיה עם ישראל, לעתיד לבוא האויבים שלנו ישבחו אותנו ויגידו אין כמו היהודים שהם עם קדוש, שהם עם צדיק. ברמה ממשיכה ואומרת, וכן הוא אומר, ראו הבנות ויאשרוה. מי זה בנות? הגויים נקראים בנות, אנחנו נקראים בנים, לנו יש דין בן, כי לי בני ישראל עבדים. הפסוק שני אומר, בנים אתם השם אלוהיכם, ואומות העולם נקראות בנות. הגויים יראו אותנו ושבחו אותנו, ראו בנות ויאשרוה, יגידו אלה ישראל באמת מגיע להם עושר והם מאושרים. ואז מאיפה למדנו? הגמרא אומרת, כמו פרעה אומר ליוסף, אין נבון וחכם כמוך. אז הנה גויים מאשרים את ישראל. בלעם מברך את יעקב, כי לא נחש ויעקב, מה טוב הוא עליך יעקב, שכנתך ישראל. ועוד בלי סוף ברכות, לבן ברך את רבקה, נבוכדנצר את דניאל, בדיין נבוכדנצר נפל על אנפוהי ולדניאל סגיד. אז מכאן למדנו המעלה. אמר רב יהודה, שני תלמידי חכמים אנוכים זה לזה בהלכה, הקדוש ברוך הוא מקשיב להם שנאמר, אז נדברו יראי אדוני איש על רעהו, ואין דיבור אלא לשון נחת שנאמר, ידבר עמים תחתנו. ושעבר אדם עושה מצווה והנביאים כתבוע, וישמע ראובן ויצילו מידם. מה תראה מה זה? ראובן הציל את יוסף, רק הציל אותו ממוות, שם אותו בבור. כתוב הפסוק, וישמע ראובן, אם היה יודע ראובן שהתורה תכתוב את זה, כמרה אומרת, היה נושא את יוסף על כתפיו והולך ברגל עד אבא שלו, מחזיר אותו לאבא שלו. אותו דבר גמרא אומרת אצל בועז, ויצבות לה קלי, רות נתן לה לאכול, והיה עוד שש שעורים נתן לה לאכול. אם היה יודע שהתורה תכתוב את זה, היה שוחט שור ועגל, והיה מביא כבשים ודגים ויין והיה שם. תראה כמה מצוות אדם יכול לעשות, בכל זה לעתיד לבוא יכריזו עליו בשמיים ויקבל את שכרו. הגמרא אומרת, עתידה בת קול להתפוצץ מסוף העולם ועד סופו, להגיד, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל. כל מי שעשה איזה מצווה עם הקדוש ברוך הוא יבוא ויטול שכרו. אבל מה? לעשות לשם שמיים. מה זה לשם שמיים? לא שיקבל איזה מילים יפות, על מנת שיבזו אותו, על מנת שיקללו אותו, על מנת שידברו עליו. הירושלמי אומר, רבי אלעזר עליו השלום, חשב יום אחד, מה אני עושה בשביל הציבור? היום למד תורה והולך לישיבה. איפה הישיבות שלהם היו? בחוץ, בשדות, מחוץ לעיר, רחוק מהעיר 12 קילומטר. ככה אין בעיה, טלפונים ודאי אין, תחבורה אין, כבישים אין, שום דבר אין. יושבים שם בישיבה כל הזמן ולומדים תורה. אמר, מה אני אעשה? הלך, פתח בית תמחוי בבית שלו. זה לפני 1700 שנים. פתח בבית שלו בית תמחוי, תעירו אותה, חורו, משיח בדרך. אז פתח בית תמחוי, בחינם אין כסף. ועל חשבונו דגים, על חשבונו בשר, על חשבונו עופות, על חשבונו לחם, על חשבונו יין, על חשבונו כל מה שצריך. והיו בני ביתו מינה גם אנשים שיהיו אחראים, זה על הקניות, זה על השחיטה, זה על הבישול, זה על המלצרות, והיו מאכילים את האנשים. והוא אחת לשישה חודשים היה חוזר הביתה, בחודש ניסן, חודש תשרי. ניסן בפני הפסח היה חוזר לבית לעשות עם בני ביתו פסח, ובתשרי יום הכיפורים. חזר אחרי שישה חודשים ושאל בני ביתו, אמר, נו, מה נשמע? איך, מה הולך בבית המחוי? הולך לבקר. ושאל את כל האנשים בצד, אמרו, יו, אנשים מבסוטים, איזה ברכות מברכים אותך, איזה שבחים משבחים אותך, איזה הילולים מהללים. אמר, לא קיימתי את המצווה. זה לא נקרא שקיימתי מצווה. אם כולם מבסוטים ומברכים ומשבחים, לא קיימתי את המצווה. טוב, עוד שנה ועוד שנה, אחרי כמה שנים, בא יום אחד, שואלנו, אומר, אוי הרב, אנשים באים, מקללים, אוכלים, שותים, מלכלכים, ועוד מקללים. הוא אומר, או, עכשיו אני שמח, עכשיו קיימתי את המצווה. למה? אני לא עושה מצווה בשביל הבני אדם. עכשיו הוא ימצא חן בעיניו? לא. עשה לכבודו יתברך. אז אפילו לפעמים אתה מפרנס מישהו, והוא מבזה אותך, הוא מדבר עליך. אתה תגיד, הוא לא שווה את זה, אני אבל הקדוש ברוך הוא, שהוא ציווה אותי, אני צריך לקיים את זה בשבילו. לא בשביל שאני צריך לרחם על העני. כמובן, אדם צריך לצאת לעניים הגונים. לא צריך לצאת לעניים יהודים, שעני הבטך, עני העירך, כותבים. אבל לא יעשה בשביל שבח, לא יעשה בשביל שכר, ולא בעולם הבא. אלא הכל בשביל שהקדוש ברוך הוא ציווה, ושהקדוש ברוך הוא רוצה. בואו נראה הלאה, כי זו הפטרה מאוד מאוד מעניינת וחשובה לדעת את כל מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. אומר הפסוק אחרי זה, חזקו עליי דבריכם, אמר אדוני, ואמרתם מה נדברנו עליך. אומר הקדוש ברוך הוא, דיברתם נגדי, חזקו עליי דבריכם. אמרתם יותר מדי, חזק. מה? אומר הקדוש ברוך הוא, אמרתם, שב עבוד אלוהים. הרבה פעמים אנחנו שואלים שאלות, הנה זה שומר מצוות, למה קרה לו ככה? הנה הוא עשה ככה, למה זה? הנה הרשע מצליח והצדיק סובל, איך זה יכול להיות? שב, זה בחינם לעבוד אלוהים. ומה בצע כי שמרנו משמרתו? הרבה פעמים אדם יקיים מצוות ומתחיל להתלונן ואומר, איפה ההבטחות? איפה השכר? ומה קורה אחר כך? כי הלכנו כדורנית, מה זה כדורנית? אחורה, מפני אדוני צבאות. אומר, עד שהוא היה מחלל שבת ושהוא עשה את כל העבירות, היה מצליח והיה מרוויח והיה הכל בסדר והבריאות הייתה תקינה, עכשיו חזר בתשובה, פתאום הכל התהפך עליו הגלגל, כאילו איזה כללה רובצת עליו, והוא לא יודע שזה השטן עושה כדי לנסות אותו, כדי שיתייאש, ייתן בעיטה בכל חס ושלום, ואז יאבד אותו מהעולם הזה ומהעולם הבא. ומה אומר אחרי זה? ועתה אנחנו מאשרים זדים, גם נבנו עושה רשעה. זאת אומרת, מה אנחנו רואים? שהזדים הרשעים מצליחים, גם נבנו עושה רשעה, גם בחנו אלוהים באים מלאתו. אז מה קורה עכשיו? אז נדברו יראה אדוני, איש אל רעהו, ויקשב אדוני וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראה אדוני, חושבי שם הוא אומר את הגמרא, מכאן, אפילו שני אנשים יושבים ועוסקים בתורה, נכתבים בספר הזיכרון. האמת, אפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, כתוב יקשב השם וישמע, וכן כתוב בכל המקום אשר אזכיר את שמי יבוא אליך, ברכתיך, אבל לא נכתב בספר הזיכרון, ככה הגמרא אומרת. אחד, זכור רק מברך אותו. אבל אם שניים לומדים ביחד, אז הקדוש ברוך הוא יורד ושומע, ורושם אותם בספר הזיכרון לפניו. תראה, מעלה של רבים, ועם שלוש, ועם עשרה, ועם מאה, כמה שיותר אנשים לומדים תורה, הזכות יותר גדולה. הזכות כפולה מכופלת. ואז מה קורה? אומר הקדוש ברוך הוא, והיו לי, אמר אדוני צבאות, היום אשר אני עושה סיגולה, וחמלתי עליהם כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. ושבתם וראיתם, בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. אומר ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע. מה זה בין צדיק לרשע? ומה זה בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו? גמרא אומרת, מכאן תראה, בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לצורך אלוהים, לעובד אלוהים שלא לצורך אלוקים. זאת אומרת, הוא משתמש במצוות ובמעשים טובים בשביל הקידום האישי שלו שמרחם. זה נקרא רשע. והשני, שניים לומדים. אחד למד לשם שמיים בשביל לעשות לו לקדוש ברוך הוא נחת רוח, לשמח את הקדוש ברוך הוא. השני לא, עושה בשביל עצמו, הכל בשביל עצמו. זה הבדל. הגמרא בפסחים אומרת, אם יבנה בית המקדש עכשיו, אנחנו נלך כולנו בליל פסח נהיה, ניפגש בירושלים, בהר הבית. ואז נשחט את הקורבן בערב פסח, בלילה צריך לצלות אותו. עכשיו אסור לאכול צלי, תדעו, יש הרבה עדות ומשפחות שנוהגים לאכול צלי בליל פסח. זה אסור בשום פנים באופן. לא עופות ולא בשר צלוי, וגם בתנור אסור. דגים יש אוסרים ויש מתירים, אבל בשר עוף ובשר אסור. מתי מותר? למחרת, ביום החג מותר. אבל בליל החג בשום פנים ואופן לא. למה? זה רק קורבן היה, שלא יגידו אוכלים קודשים בחוץ. אנחנו כעת אין לנו בית מקדש. יהיה בית מקדש, נאכל צלי שם. כמרה אומרת, שניים אוכלים את הפסח, שניים אוכלים ביחד, שותפים. שחטו כבש וזרקו את דמו במזבח בערב פסח, זה 14 בחודש ניסן, בלילה צולים אותו על האש ואוכלים, ואכלו את הבשר בלילה הזה, צילי אש ומצות על מרורים אוכלו, ותאכלו ממנו נע בשל מבושל במים, כי אם צילי אש ראשו על קרעה ועל קרבו. אז אוכל אותו, שניים אכלו, אחד אכל אותו לשם פסח, זה נחשב צדיק, השני אכל אותו בשביל הנאה, אמר יו איזה בשר טעים, תביא, אכל את זה, זה נקרא רשע. תראו מה זה, זה מצווה וזה מצווה, הוא מקיים את המצווה, אבל מה הוא התכוון בזה? לכן כשאדם אוכל יגיד, התכוון לכבוד שבת קודש, כן רבנו ארי תיקן, שלפני הסעודה יגיד, די סעודתה, דחקל תפוחין קדישין. סעודה של הקדוש ברוך הוא שערכתי אותה לכבודו. בבוקר, די סעודתה, דעתיקה קדישה. בצהריים, די סעודתה, דמלכה קדישה. אדם צריך להיזהר שיכוון בזה לשם שמיים, ואפילו שהוא נהנה, הוא כן טעים לו. הוא נכון שהוא מבשל או קונה אוכל שטעים לו, אבל לא יכוון בשביל ההנאה שלו, אלא לכבודו יתברך. אז הוא לומד תורה, ואחרי זה הוא עושה מבחן, ונגיד שהוא יקבל על זה גם כן מלגה, אבל לא יכוון בשביל המלגה, לכוון בשבילו יתברך שמו. שכל מצווה ומצווה שאדם עושה, יזהר לעשות כן. אחרי זה שאמר, בין צדיק לרשע, אלה דברי הגמרא בעצמם. הגמרא אומרת, הוא בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. מה פירוש? בטח שיש הבדל בין אחד שעבד, אחד ששמר שבת, אחד שלא שמר שבת. בטח שיש הבדל בין אחד שלמד תורה לאחד שלא למד תורה. הוא אומרת, לא זה ההבדל. יש פה הבדל עוד יותר דק. אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים לשונה פרקו 101 פעמים. שניים למדו יחד גמרא. אחד חזר על הלימוד 101. זה נקרא עובד אלוהים. השני חזר רק 100. זה אשר לא עבדו. הוא פחות, הוא מדרגה פחות. זאת אומרת, תמיד אנחנו צריכים לשאוף להיות יותר ממה שאנחנו. ולא להישאר באותו מצב. לא להישאר באותה מדרגה. אלא לעלות. אז זה בא להגיד שלעתיד לבוא כמה צער זה יהיה. שבן אדם רואה השני, תראה איזה שכר יש לו. איפה אני ואיפה הוא. אחרי אני צריך להיזהר בזה. שרב חידה, עליו השלום, כותב שהוא היה פעם באיזה, נדמה לי זה היה בתוניס. שם כשהיה בתוניס, היה משפחת אלטרס. עשיר אחד גדול, תלמיד חכם היה, ועשיר. והיה מכניס אורחים. וכל הרבנים שהיו מגיעים לעיר, היה מארח אותם אצלו בבית. היה לו בית כמו ארמון, כמה קומות ואגפים וחדרים, ויש לו משרתים, והיה אוהב הכנסת אורחים משהו פלא. הוא היה יושב אצלו, והנה יום אחד, היהודי הזה אלטרס היה מלא צדקות. ולא רק זה, היה עובד, וכל יום, כמה שעות ביום, יושב לומד תורה. ולמה היה מארח הרבנים אצלו בבית? שלדבר איתם דברי תורה, ולשמח איתם דברי תורה, להשתעשע. והנה יום אחד הגיע מישהו שליח מאיזה חכם, הביא לו מתנה, ספר חדש שיצא לאור. ראה את זה, הרב המחבר שלח לו מתנה, שמח שמחה גדולה, התחיל לקרוא בספר, והנה התחיל לבכות ובוכה ובוכה, אומר אוי לי אוי לי, ודמעות יורד כמו נחל. חיכה הרב, לא יודע מה קרה, אולי מצא משהו בספר לא לעניין, או משהו צער אותו, או נזכר מאיזה צרה, או חס ושלום, בא לו איזה בשורה, חס ושלום. מה קרה? אמר לו, אני בוכה, על מה אתה בוכה? אמר לעצמי, אני בוכה, מה אתה בוכה? אומר, אתה רואה את המחבר של הספר הזה? לא, כן. אתה רואה מה השם שלו? אני והוא למדנו יחד בתלמוד תורה. אני והוא למדנו יחד בישיבה. אני יצאתי לעבודה לעסקים, והוא המשך ללמוד תורה. תראה ממני מה יצא, תראה ממנו מה יצא. הנה הוא חיבר ספר, ושלח לי אותו. אם אני הייתי נשאר ללמוד, הייתי מחבר אולי שני ספרים, והיה בוכה, בוכה, בוכה. אומר, ממנו למדתי מוסר. בעל בית סוחר, ויראה אלוקים. הוא קובע, לומד תורה, בקיא בתורה. אבל כאב לו, ראה איך זה יותר ממנו. אומר, מכאן אדם ילמד, גם בעולם הבא ככה. יבוא יראה את השני, זה היה עני, הייתי צוחק עליו, זה קורא תהילים, זה לומד זוהר. זה היה כזה, זה היה כזה. עושה סוף שבוע במלון, שבת הגדול, הולך לא יודע לאן, אחר כך בפסח נוסע לרומניה. שתה אחר, לשנה הבאה, באמסטרדם. וככה, הוא עושה פסח, אומר, מה זה? בשביל האישה, לא קשה לה לעבוד, וזה אני רוצה שתנוח, מגיע לה. לא בשביל האישה, זה בשביל יצר הרע, לא בשביל, הוא אומר בשביל האישה, כאילו. אז הוא אומר, אחרי זה יקבל שם יראה את השכר, מי שעבד יותר, מי שהזיע יותר. תראו כמה חג הפסח, רבותינו אומרים, בנוערי כותב, כל מה שאדם עובד בשביל פסח, אם קונה מצרכים, אם מרים סוחב דברים, נושא מסעות, ממרק את הכלים, עובד, מזיע, כל טיפת זהה הורגת מחבל אחד. מי יודע כמה גזירות יש על האדם, בזה שהוא עובד, מכין את עצמו כמו שצריך, אבל דברים שיש בהם צורך, לא דברים שאין בהם צורך סתם. הוא יכול למרק את הקיר שלו בחוץ, הוא מרק את המכונית שלו. זה עבודה זרה, זה, מה אתה? תנקה את החמץ שיש בבית. תנקה את מה שצריך לנקות, מה שההלכה דורשת ממך. כל טיפת זהה הורג עוד מחבל. ולכן לכבוד שבת, או המצא שאדם עושה, כך כותב רבנו הארי, שהוא עושה את המצא אם הוא זוכה לעשות אותה בעצמו, מזיע עליה. כל זיעה, כל השתדלות מוחקת עוון. אין לך דבר המוחק עוונות כמו הזיעה שאדם מזיע לצורך מצווה. האדם הולך לבית הכנסת, ירוץ, ימהר, יזיע, זה מצווה. יש לו רכב, תחנה את הרכב מרחק וזה חצי קילומטר ותלך ברגל לבית הכנסת. כל פסיעה ופסיעה שלך מצווה. וכן ירוץ, הגמרא אומרת, לא אמר רבי זירא, בהתחלה הייתי רואה אנשים שהיו רצים לבית המדרש ביום שבת, הייתי אומר אליהם מחללים שבת. מה, בשבת אתה רץ? בחול רצים אחרי האוטובוס, הרמזור שלא יתחלף לאדום. אז הוא רץ, אבל בשבת אסור, שנאמר, ממצוא חפץ, אם תשאי משבת רגליך. מה זה שם משבת רגליך? שלא יהיה הילוכך של שבת כהילוכך של חול. אל תלך בשבת כמו שהולכים בחול. אבל אחרי שראיתי שכתוב שיש שכר פסיעות, וכתוב בפסוק, נרדפה, נלכה, נרדפה לדעת את השם, אומר הנביא, צריך לרוץ לבית המדרש, לרוץ לבית הכנסת. אמרתי שהם עושים מצווה, מכאן למדנו שגם בשבת מותר לרוץ, מצווה לרוץ לדבר מצווה. כל דבר מצווה, מצווה שאדם ירוץ. אז אם כאן ראינו מעלת החג, חג הפסח, המצות, חג המצות, כמה חשוב. כמה אנחנו צריכים להודות לשם שהגענו לימים האלה. הנה אנחנו לילה כבר שמונה בניסן, הולכים ומתקרבים, שבת הגדול מגיע, אחרי זה יבוא זה, ולכן קוראים בהפטרה, הנה אנוכי שולח לכם, לפני בו יום השם הגדול והנורא. מה זה הגדול? זה כנגד שבת הגדול, שכן יום שבו יבוא משיח, זה יום גדול. אז יבוא אליהו, יעורר אותנו לתשובה, ואנחנו נתעורר, ועל ידי זה יהיה מה שיהיה. לכן אדם ישתדל לקיים כל מצוות החג. אנחנו אמנם היום קיצרנו ולא דיברנו הרבה בעייני פסח, אולי בלי נדר נשלים בשבוע הבא ביום שני בערב השיעור יתקיים פה, תבואו אפילו לכמה דקות, זה גם טוב, שמעו תחי נפשכם. אדם עצם ההשתדלות יש בזה מעלה. גם בחג אנחנו בלי נדר ביום שני בערב, כי רביעי יוצא חגים, רביעי שבוע הבא זה ליל הסדר, נעשה אותו בית המקדש. שבוע שאחרי זה מוצאי שביעי של פסח, זה צריך לחנוך את בית המקדש. מה יש אחרי שביעי של פסח? שבעה ימים של חנוכת בית המקדש, לכן לא אומרים בהם, לא אומרים בהם תחנון. אחרי אדם יזהר, לא, אין סעודה שלישית בשביעי של פסח, כן, זה חג, אל תעשו. שבת יש לו מעלה שלו, חג יש לו מעלה שלו, לא מערבים. שתדל האדם בפסח, תדעו, רגיל לכם רק דבר, משפט אחד, עצה טובה, כמה שאדם יקנה פחות מוצרים מתועסים עדיף. כל הדברים, לא לסמוך על, כמה שפחות לסמוך אפילו על בדצים, אני אומר לכם את האמת, כמה שאדם פחות לסמוך יותר כדאי. שבעה ימים אפשר להתאפק, לא לקנות איזה תבלינים מסוימים, לא לקנות איזה שמנים מסוימים שיש בהם כל מיני חששות. תדעו, היום כל השמן שיש חוץ משמן תקלים, או שמן אגוזים, או שמן קוקוס, שאר השמנים, למשל חמניות, וגם שמן של קנולה, ועוד, אפילו כשר לפסח, אני אומר לכם את זה ממקור ראשון, לא משמועות, כמו שיש הרבה ששומעים, שמועות ומעתיקים. אין דבר כזה שלא מעורב בזה חיטה אחת או שתיים. אני דיברתי גם עם המשגיחים בעצמם. אי אפשר לברר את זה לחלוטין, כי אותה אונייה, אותם מחלים שמייבאים את הסויה או מביאים את הקנולה, קנולה זה סוג שדומה לקטנית, זה מין, שראית את השם שלה, יש לה איזה שם, שהיא, זה גרגירים מעורב וזה חיטים. ואמר לי העובד בחברת שמן, אומר לי כשמרימים את המשטחים אז מוצאים את היונים, לכלוך של יונים. אומר בתירס לא מצוי, בסויה לא כל כך מצוי, בקנולה הכי הרבה. ולמה? כי בקנולה זה הסוג שהכי הרבה מעורב איתו חיטה, והיונות אוהבות את החיטה. אז הנה אתה מזהה איפה יש חיטים. אז אם כן, לכן אדם כמה שישתדל פחות, אם אפשר, אני אומר אם אפשר, שמן זית זה הכי טוב, אבל שמן זית גם לא לקנות מכל הבעל היד, כי יש הרבה שמן זית מזויף בשוק. מערבים אותו, לא, תעשה לי טובה, לא על צברי. 70% שמן זית, 30% שמן סויה. ואז מה עשינו? אז חזר הדין עוד הפעם. שמן תקלים אין בו בעיה, שמן אגוזים אין בו בעיה. אז אדם משתדל, וזה לא רק שמנים, אני הבאתי את זה דוגמה, כל שאר הדברים, התבלינים, למשל הכמון, תדעו שהכמון מעורב בו הרבה גרגרים של שעורה, ולא יעזור שאדם יגיד כשרות וכשרות וכשרות, זה לא יעזור לאף אחד מאיתנו. ולמה? פסח, תקשיבו רגע, סליחה, למה אתה עומד? פסח חמור יותר מכל האיסורים, נכון? יש בשר וחלב, יש חלב, יש הרבה דברים שהם איסור דאורייתא, אבל פסח אין כמוהו. לכן כל החומרות שאפשר לעשות והזהירויות שאדם ייזהר, זה חשוב מאוד. למה? רבנו ארי כתב שמי שיזהר בפסח במשהו, מובטח לו כל השנה שלא יחטא, אז ממילא גם יחיה אותה שנה. ורבנו הרשש כתב, דע שפסח והעומר, הימים האלה, שורש לכל השנה כולה. כי בדרך שאדם מתנהג באותה שנה, כך התנהגו איתו כל השנה. לכן גם המצות, לא יזהר האדם, השתדל. אנחנו השתדלנו לעשות את המקסימום שאנחנו יכולים. אני מקווה שלא נכשלנו, חס ושלום. אני אישית הלכתי לבית הרושת שמייצרת את המצות מכונה, פיקחנו על הייצור ועל הניקיון של הכלים והמכונות, ואחרי זה על הפרשת חלה. אותו דבר עם המצות יד. מצות יד, שהכלים יהיו כמו שצריך, ובאמת יפסיקו כל 15 דקות, מחליפים אותם ומנקים אותם. לכן זה לא דבר פשוט. אותו דבר הינות, תדעו, הינות, לא להשתמש, אני אומר לכם, אני לא יכול להגיד את זה הרבה בפומבי, אבל לכם אני יכול להגיד, אל תסמכו על שום בדץ. ינות רק או של קרמל, או של סגל, או של תשבי, או של רמת הגולן, זה מעולה שבמעולים. גם נקי מחמץ, גם זה נטו יין. שאר החברות, יש הרבה תערובות. גם ברקן זה בסדר, אותו דבר. אני לא מכיר, ותבין לבד. לכן שתדעו, היום יש המון מיץ ענבים שהוא נטו מים. אני אומר לכם את זה באחריות, מתוך ידיעה אישית. קחו את זה למעבדה ותבדקו, אין בזה אפילו שמץ של ענבים. היום אפשר לשים חומרי טעם, צבע, ועושים, ואני אומר את זה בכאב גדול, ואנשים נכשלים, אחר כך לא מקיימים ארבע כוסות, מצוות ארבע כוסות. אז אדם יקנה כוס קטנה של 100 גרם וישתמש ביין הזה רק לאותה כוס, וכל פעם ישתה רוב, אם אין לו מספיק, אם הוא לא ישיג. אז קשה לשתות יין, בסדר, יש מיץ ענבים של קרמל, וגם זה להיזהר מאוצר בית דין, תיזהרו. יש לנו, הדור הזה מלא ניסיונות. למה, מה הבעיה באוצר בית דין? אוצר בית דין זה קדושת שביעית, אסור לשפוך אפילו טיפה ברצפה, ובליל הסדר אי אפשר להשגיח. אתה לא יודע מאיפה בא לך זה, נתן מכה, נשפך הבקבוק, נתן מכה, נשפך הכוס, וזה יין של קדושת שביעית, זה קדושה, אסור שישפך. לכן מראש לא לעלות על השולחן. לא, וגם לסימנים צריך להיזהר. לכן מראש לא להביא. אין לך? אז יש פתרון, קח צימוקים, תשטוף אותם טוב, תנקה אותם, תשרה אותם בכלי 3 ימים, תשחט, יש לך יין כשר למהדרין מן המהדרין. לא הספקת, באת בערב פסח, המרוקאים יש להם פתרון נפלא, לוקח את המחבת או את הסיר, שם שם מים רותחים, שם עליו את הצימוקים, מערב, תוך 5 דקות, עצם זה שהוא רואה את הבן אדם לידו, הוא כבר מתנפח. צימוקים פחדים, מתחילים להתנפח, מתנפחים, חכה עד שהתנפחו הצימוקים, שאבו את המים בתוכם, חזר על החלוחית, התבשלו, תשאיר את זה שיצטנן, תרסק, תשחט, תצנן אותו, יין כשר למהדרין מן המהדרין. אז יש פתרונות, גם מי שנמצא בחוץ לארץ, תגיד לו, אין לו 4 כוסות, קח צימוקים.
צימוקים,
תשטוף אותם כמו שצריך, זה בטוח יותר טוב מכל היינות שהזכרת. אז אם כן, יש כל מיני פתרונות. לכן אדם יסתדל בחג הפסח מה שיותר. המצות, שוב אני חוזר, המצות או יקב גד, מה שעשה הינות, זה יין מעולה שבמעולים, 100% יין. אני לא יודע אם יש היום בחוץ, אבל שבוע שעבר היה. יקב גד, ואישית הבן שלי שיחיה, הלך לעשר 10%. מעשר שני נתן ללוי, 10% נטו, לא מה שאחרים עושים כל מיני תחבולות, ככה שיהיה למהדרין מן המהדרין. אז זה השאיפה שלנו, שנעשה את חג הפסח כהנחה. לכן אדם משתדל כמה שפחות, גם לא לאכול אצל אחרים, אדם משתדל על הכלים שלו, כל האוכל שלו, שיהיה כל המהדרין מן המהדרין, ותזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, תאריכו ימים בתור, שעותיכם הנעימים, נזכה לבניין בית המקדש, מהרה בימינו אמן.